שמשה התנבא באספקלריה המהירה, ויתר הנביאים התנבאו באספקלריה שאינה מהירה. המפרשים מסבירים שהאספקלריה המהירה זה שמשה פשוטה שדרכה אפשר לראות. אספקלריה שאינה מהירה זה ראי. אתה מסתכל, אבל אתה לא רואה דרכה, אתה רואה את עצמך. ככה המפרשים מסבירים. אז אם נחבר את זה, יוצא שמשה, כשהוא הסתכל בנבואה שלו, הוא ראה את האמת. וכל הנביאים ראו את עצמם. מה פירוש הם ראו את עצמם? הם גם ראו אמת. כל הנביאים אמת. לא רק משה. אבל הם ראו את מה שהם ראו דרך המשקפיים של עצמם. הם ראו מדרגות, הם ראו השגות שזה כמו הם בגדול. על כל פנים הם ראו משהו שאפשר לתפוס אותו. ומשה ראה באספקלריה שאינה מהירה, אז הוא ראה את מה שיש מעבר, את מה שאי אפשר לתפוס, מה שלא דומה לנו בשום צורה. זה המשמעות הפשוטה. מצד שני, כשאנחנו מסתכלים בפסוקים, אז אנחנו רואים הפוך. כתוב שישעיה אמר ויראה את השם, ומשה נאמר לו כי לא יראני האדם וחי. זה בדיוק הפוך מהאספקלריה המהירה והאספקלריה שאינה מהירה. זה כאילו שישעיה ראה באספקלריה המהירה ומשה ראה באספקלריה השם. ככה זה נראה בשטחיות. מה התירוץ? כולם כותבים את אותו תירוץ, את מה שמשה היה. המשה לא ראה את עצמו, הוא ראה שקוף. המציאות הייתה שקופה לגביו, והוא ראה את הקדוש ברוך הוא, רק את מה שהוא היה אמור לראות אי אפשר בכלל לראות. לכן נאמר, וראית את אחריי, הוא פני לא יראו, כי לא יראני האדם בחי. ישעיהו, את מה שהוא יכול לראות, את מלוא הפוטנציאל שלו לראות, אפשר לראות. לכן הוא אמר, ויראה את השם. זה ברור? היות שאנחנו למדנו בפעמים הקודמות, למדנו שבאופן כללי בהשגת האלוקות יש שני סוגי השגה. יש השגה שאומרת לאדם, השם איתך, אצלך, לידך, אל תירא, ויש השגה שאומרת למלוך על ארץ כבודו, וזה גם יכול להביא יראה גדולה, כמו שכתוב בשולחן ערוך, שיוויתי השם לנגדי תמיד. זה פסוק שיזכור האדם שהוא נמצא תמיד לפני השם, אז הוא יתמלא יראה, יתמלא דרך ארץ. ממילא הוא לא יפחד משטויות, הוא תמיד בידיים של השם. זה השגה אחת. השגה הזאת של קרוב השם לכל קוריו. השגה השנייה, יש כיסאות שם. יש פה. ההשגה השנייה היא השגה של יהיה מקום כבודו. שאנחנו אומרים שהמלאכים אומרים היה מקום כבודו. מה המשמעות שהמלאכים אומרים היה מקום כבודו? מילא אנחנו המלאכים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נסתר מכולה. לאן שלא תגיע, תמיד נשאלת השאלה, היה מקום כבודו. רבי נחמן אומר שההשגה של היה מקום כבודו, זאת ההשגה של משה רבנו. וההשגה של מלוא כל הארץ כבודו, זה ההשגה של יתר הנביאים. מלוא כל הארץ כבודו, איפה נאמר? ישעיהו. באותו פרק שכתוב מלוך על ארץ כבודו, כתוב ויראה את השם. הפרק מתחיל בשנת מות המלך עוזיהו, ויראה את השם יושב על כיסא רם ונישא, ושולם מלאים את האחד, שרפים עומדים ממעל, שש כנפיים לאחד, שתיים מכסה פניו, שתיים מכסה רגליו, שתיים יעופף. ואחר כך, וקרא זה ואמר, קדוש קדוש קדוש. ובסוף כתוב שמלוך על ארץ כבודו. בהמשך. זה ההשגה של ישעיהו. וההשגה של משה זה היה מקום כבודו, זה אי אפשר להשיג את הכבוד. כי משה משיג הרבה יותר, את מה שנושא משה אמור להשיג. אז זה לא מה שנושא משה השיג פחות. את מה שישעיהו השיג, ודאי שמשה השיג. משה השיג מעל ומעבר. רק הוא לא קורא לזה בשם, כי אי אפשר לחנות לזה בשם. אי אפשר להשיג את זה, אפשר, איך אפשר להתחבר בזה, אני לא יודע. הוא התחבר למקום שאפשר להשיג אותו. זה בעצם הנקודה, הביטוי המדויק. הוא התחבר למקום כזה שלהשיג אותו אי אפשר. וזה, נראה את זה עוד פעם בפנים, זו מבחינת החילוק, הפסקנו כאן באמצע, זו מבחינת החילוק של בנבואת משה לשאר הנביא, כי משה ראה באספקלריה המהירה, והם ראו באספקלריה שאינה מהירה, שזו מבחינת החילוק שבין השגת דרי מעלה להשגת דרי מטה, שמבחינת בן ותחליט, ותלמיד. כי משה השיג בחינת כי לא איראני האדם וחי. הוא השיג את הלא איראני. זאת אומרת, הוא התחבר למקום שאי אפשר להבין אותו. זה בחינת ההשגה של מה? שמעתי פעם פירוש כזה, אני לא יודעת כמה זה, אני לא יודע מאיפה זה נקלט לי במוח, הפירוש הזה. שבפורים הרי כתוב שהאדם צריך לשתות עד שהוא לא יודע, עד הלא ידע. פעם שמעתי פירוש שאומרים שהוא ידע את הלא. לא שהוא לא ידע, אלא שהוא ידע את הלא. זאת אומרת, שהוא התחבר למקום שאי אפשר לדעת אותו. אז בפורים כולם יכולים, כנראה, אז עת רצון, כל הפושט יד נותנים לו. נותנים לו כולם, זה כאילו שנותנים לו כולם בחינת רבן של כל הנביאים. אבל בכל אופן, יש עניין כזה, יש אפשרות בנשמה להתחבר לדבר הלא ידוע. רק זה לא עבודה שלנו, זה עבודה של גדולי הצדיקים, זה לא עבודה שלנו. תכף נראה בסוף, להפתעה עוד לא הגענו. בכל תורה יש הפתעה. וכשמגיע הפתעה זה כל מתהפך, כרגיל. אז נראה בסוף שזה שייך ממש לכל אחד. בהלכה כתוב כך, בהלכות תשובה כתוב שכל אחד יכול להיות כמו משה. וזה תורת אמת. אז זה כולל את כל מה שאומר משה. כן, אז איך? אז זה נראה בהמשך. אז, וזה בחינת ההשגה של מה? בחינת מחמית, זאת אומרת, הוא מרגיש, מה שהוא מרגיש, אבל הוא יודע שהוא לא מבין שום דבר. מה ראית כאילו? שזו ההשגה של דרי מעלה, בחינת בן. וישעיה, שהיה במדרגה קטנה ממשה, אמר והראה את השם, והוא כן ראה. זה בחינת השגה של דרי מטה. יש מרבי חיים מצאנז, זה כתוב בספר שלו, בדברי חיים. אומרים את זה בשמו גם בתור אמירה בעל פה כזאת, אז זה גם הופיע בספר שלו, שהוא אמר שבעצם יהודי צריך רק להתנקות. אם הוא יתנקה עד הסוף, אז הוא יראה את הקדוש ברוך הוא בחוש. מה פירוש שהוא יראה את הקדוש ברוך הוא בחוש? אז הוא יסביר, הוא יראה איך שכל החיות של כל העולם, זה, הוא יראה, הוא ירגיש. זה רק הקדוש ברוך הוא. הוא ירגיש שאין שום דבר חוץ מהשם. וזה ממש ההשגה של התלמיד, של מלוך הארץ כבודו. הוא יעמוד פנים אל פנים מול השם 24 שעות, והכל לא בזכות שהוא ילמד את זה באיזשהו מקום, אלא בזכות זה שהוא יתנקה. זה שאין לנו את זה, זה בגלל שאנחנו לא נקים. יש לנו אינטרסים, יש לנו זה, יש לנו... אנחנו מחפשים להיות בעלי מדרגה. להיות נקי זה גם לא לרצות להיות צדיק, זה לרצות לעשות תחת רוח להשם. זה כולל, כן? אז בעצם, כך הוא אמר. הוא היה אחד מגדולי החסידות. הוא אמר שזהו, זה הכל תלוי בהתנקות שלנו. אז בעצם, השגה של תלמיד ודאי שייכת לכל אחד. ולא יכול להראות סבודו.
אפשר שגם כל לימוד זה בעצם תהליך של זיכוך, זה לא עצם ההשגה. מה, לדעת את אותה ידיעה, זה הזיכוך.
כן, נכון. ככה גם משיגים השגות חדשות. מתי מגיעה הברקה חדשה, מתי שבן אדם מתייגע? היגיעה מזככת את המוח, אז הוא זוכה ל... כן? הרב שטיינזר אמר פעם שכל הגאונים הגדולים היו 80% זהה ו-20% כישרונות. איך הוא אמר? שמעתי הפני מנחם, יגור, הוא אמר פעם שהמלמד שלו בחדר סיפר להם שהחוות דעת היה, הוא נולד עם כישרונות חלשים. מי לא מתייגע בשביל להבין אותו, אנחנו מתייגעים. הראשים הכי טובים מתייגעים בשביל להבין אותו. והוא עמל, עמל ויגע, הוא נהיה מה שהוא נהיה. זה הזיכוך, זה חלק מהזיכוך, זה להתייגע על דברי תורה.
איך זה מתיישב עם מה שאמר מקודם, שאדם מקבל מקיפין שלא רואים למדרגה שלו?
לא שמעתי שמה, שאדם...
שאמר מקודם שלפעמים אדם מקבל מקיפ, כשהוא מתרץ, אומר דברים שעוד לא
יצא. שעדיין לא מקיפ, עדיין לא מגיע לו,
אבל
לא שהוא משיג אותם, זה מבלבל אותו. זה לא כוונה שהוא משיג אותם. אם היה משיג אותם, אז להפך, אז כולם היו רוצים לעשות את זה. זה מבלבל אותו. מקיף צריך להתגלות, יש שלוש אופנים איך שמקיף מתגלה. מקיף יכול להתגלות לגמרי, ואז הוא הופך להיות פנימי, זה מתי שבן אדם ראוי. מקיף יכול להתגלות בצורה כזאת, כמו שדיברנו, בצורה מינורית כזאת. אני מרגיש שיש פה משהו ואני בשום אופן לא יודע מה, אבל אני מרגיש, מתחבא פה משהו. זה בסדר גמור, וזה יכול לבוא להתגלות מתי שבן אדם לא מוכן. כמובן שזה לא, אני לא מפנים את זה עד הסוף, אבל זה מרסק אותי. זה כמו שאני לוקח ספר שאני, אין לי שום דרך להבין אותו, ואני מתעקש דווקא אותו ללמוד. והקצת שאני מבין, מבלבל את הכל. זה השגה של דרי מעטה, בחינת תלמיד, בחינת מלוך על הארץ כבודו. כי אף על פי שידע ישעיה שיש השגה של בחינת מה. זאת אומרת, ישעיה היה מודע לזה שהוא באמת לא ראה כלום. הוא ידע שאת השם באמת הוא לא ראה. אז למה הוא אמר והראה את השם? אף על פי כן אמר לפי מדרגתו. וזה מאוד חשוב. לנו, אנחנו לא נביאים ולא משיגים השגות, אבל לנו יש את זה בתפילות שלנו. הקדוש ברוך הוא אוהב שאנחנו מתפללים את התפילה שלנו. למרות שהתפילה שלנו זה על שטויות, דיברנו על זה פעם, אבל אם זה מה שכואב לנו, את זה אנחנו צריכים להתפלל. אנחנו צריכים להתפלל שיקב לנו דברים יותר חשובים, אבל בינתיים זה העניין שלנו, אז זה צריך להתפלל. כל אחד צריך להיות לפי המדרגה שלו. אמר לפי מדרגתו, שהוא היה בבחינת ההשגה של מלוך על הארץ כבודו, בבחינת והראה את השם. נמצא שבן ותלמיד הם בחינות דרי מעלה ודרי מטה. היינו ההשגה של מה? דרי מעלה שהם משיגים שהם לא יכולים להשיג. זה עצמו המעלה שלהם. בחינת מה חמית מה פשפשת. והם גם יכולים לשרוד את האלבון שמרגישים שהם לא יודעים שום דבר. אנחנו הקטנים, אם כל הזמן רק ישדרו לנו שאנחנו לא יודעים ולא מבינים שום דבר, אנחנו נברח. בחינת היה מקום כבודו, בחינת כי לא יראני האדם, זה בחינת השגת הבן, השגת דרי מעלה. והשגה של מלוך עול הארץ כבודו, בבחינת והראה את השם, זה בחינת השגת התלמיד, השגת דרי מטה. כי הבן שהוא נמשך כולו ממוח האב, על כן זוכה להשגת אביו ממש, שהוא בחינת מה? שהוא ההשגה של הרבי והחכם שבדור כנב. אבל התלמיד אין מקבל רק בחינת ההשגה של דרי מטה, שבחינת מלוך על הארץ כבודו וכו' לא כנזכר בהם. טוב, נחזור לקטע הזה, אני חושב, מי נדר. עכשיו, עד כאן זה היה פשוט. עכשיו מגיע עוד עניין חדש לגמרי. זה, מי שמכיר את האופי של התורות בלקוטי מרן, אז הוא יכול להרגיש בבחינת מקיף, שזה רק בינתיים וזה לא יישאר כך. כי עצם החלוקה הזאת, שיש כאלה, יש דרי מעלה, ויש דרי מעטה, ואלה עובדים את השם בצורה כזאת, זה לא, בכלל לא הכיוון של רבי נחמן מההתחלה עד הסוף. בכלל לא. הוא לא אוהב את זה. ופה פתאום תורה שלמה, זה אחת התורות הכי ארוכות בספר.
קצת חבט.
מה זה?
קצת חבט. מגיע מלמעלה.
כן, מלמעלה למטה, מלמטה למעלה, מקיפים, עניינים, כן, זה... אבל גם שם זה לא שורד עד הסוף, בדרך כלל, החלוקה הזאת. וצריך לכלול העולמות. עליון בתחתון, בתחתון בעליון. זה... עכשיו, עד עכשיו קיבלנו חומר, עכשיו מה שצריך לעשות איתו, גם בתוכנו יש את שני הנטיות האלה. יש נטייה, יש רגעים, בוא נגיד ככה. זה הכי קל להבין את זה על ציר הזמן. יש רגעים שבהם אנחנו כאלה, ויש רגעים שבהם אנחנו כאלה. אבל תמיד צריך לחבר את שני הדברים. תמיד. שיהיה הבן כלול מבחינת תלמיד, וכן התלמיד יהיה כלול מבחינת בן. לא להשאיר את זה ככה. שלכל אחד יהיה את הכל. מדוע? כדי שיהיה להם יראה. יכול להיות שאם זה חד צדדי, אז את העבודה הפשוטה ואת היראה הפשוטה אנחנו נפסיד. מדוע? כי הבן, שהוא בבחינת ההשגה של מה, בבחינת מה חמיתה, ואם כן לא יהיה לו יראה כלל, יהיה לו, יש שני סוגי יראה, יש יראה שבאה מהריחוק, יש יראה שבאה מהתירוק. בדרך כלל שאנחנו מדברים על יראה, אם נסתכל במקורות, בשולחן ערוך, בכל המקורות, במסילת ישרים, רוב העניינים שמדברים על יראה, מדברים על קירוב. זאת אומרת, שמתוך שאלוקים הוא קרוב, לכן אנחנו יראים מפניו, כי אנחנו עומדים מולו. כן? גם בתנך. וכשבן אדם חי רק את המעבר, הוא כל הזמן רק חושב כמה הקדוש ברוך הוא מופשט. וכמה, דיברנו על זה קצת שבוע שעבר. כמה הוא מעבר, כמה הוא לא מושג, כמה הוא רחוק. אמר לי פעם מישהו, חבר, הוא אמר לי, אני לא זוכר בדיוק את מה שהוא אמר, אבל זה יצא מן דבר כזה, לי אסור ללמוד דברים כאלה. אמר לו, למה? אז הוא אומר, בגלל שלוקחים לי את האלוקים וזורקים אותו כל כך רחוק. איפה? איפה אני ואיפה הוא? מה יהיה? זאת אומרת שבאופן טבעי, למרות שמי שיש לו מוח גדול, אז הוא יכול מזה גופה לקבל יראה. הרי מה כתוב? בתחילת הפסוק של מלוך עול הארץ כבודו, מה כתוב שם בתנך? אנחנו אומרים את זה בתפילה. כתוב קדוש, 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 השם צבאות, מלוך עול הארץ כבודו, יש לזה הרבה פירושים. אבל דווקא הפירוש הכי עמוק הוא מתאים לפירוש הכי פשוט. הפירוש הכי פשוט זה שקודם כל אנחנו אומרים שהשם הוא קדוש. עכשיו, מה פירוש קדוש? אפשר להשיג אותו. אבל בכל אופן, קטלגנו אותו באיזשהו מקום. הוא מעבר, בוא נגיד, הוא מעבר לעולם שלנו. עכשיו אנחנו אומרים עוד פעם קדוש, כי הוא מעבר למעבר. ועכשיו הוא כבר מעבר למעבר, יופי, אז אנחנו אומרים עוד פעם קדוש. זה בעצם קדוש, קדוש, קדוש עם שלוש נקודות אחר כך. זה כמו שאנחנו אומרים חזק, חזק, חזק. תחזיק אותו חזק. מה מתכוונים? מתכוונים להגיד שחזק וכולי. זה בעצם הפשט של קדוש, קדוש, קדוש. אני יודע, יש פירושים אחרים, אבל זה הפשט הפשוט לגמרי, כמו שאפשר להסביר לילד, זה שהקדוש ברוך הוא לא משהו הכי קדוש בעולם. הוא קדוש, ולאן שהגעת עם האמירה הזאת, אז הוא קדוש עוד יותר מזה. האמת שככה דוד המלך אומר בתהילים, תהילה לדוד, מה כתוב שם? גדול השם, הוא מעולל מאוד, ולגדולתו אין חקר. ועל זה הפסוק מסיים מלוך עול הארץ כבודו. אז מה אנחנו רואים? רואים שהפסוק כבר מכליל את העיין מקום כבודו עם המלוך עול הארץ כבודו ביחד. ומזה אפשר לקבל את העירה הכי גבוהה. זאת אומרת שהאלוקים איך שהוא מופשט ואיך שהוא למעלה מהכל, הוא עומד מול העיניים. זה הדבר, זה העירה הכי גבוהה. בדרך כלל קשה לנו יראה כזאת. קשה לנו להשיג אותה. אפשר לתת איזה דוגמה. יש, אנחנו מאבדים גם את הפרופורציה, אנחנו מאבדים את הגדולה. קח דוגמה פשוטה, בוא נגיד, אני אבוא למישהו ואני אגיד לו שטיפסתי על הר שהוא גבוה, מאוד גבוה. יש רק, אני יודע, כמה ערים שהיו בעולם. בסדר, הוא לא כל כך מתרגש. האם אני אבוא לחבר שלי ואני אגיד לו, תשמע, אתה זוכר שטיפסנו על ההר ההוא וההוא? והלכנו שבוע עד שהגענו לפסגה ונגמר לנו הציוד והיה ככה והיה ככה? עכשיו אני חוזר מטיול והייתי עם חבר אחר על הר פי שתיים יותר גבוה. עכשיו זה מדבר אליו. למה? כי את ההר הוא מכיר. הוא יודע מה זה נקרא לטפס על ההר. בגלל שהוא מכיר, בגלל שזה בפרופורציה, בגלל שיש יחס, בגלל זה הוא מתפעל. אבל אם היו אומרים לו, הייתם אומר, הגעתי לירח, בסדר, זה לא אומר לו שום דבר. זה יותר מדי רחוק. אז בדרך כלל, כשמדברים על הפשטה, הבן אדם יכול לאבד את העירה. ולכן חייבים להכליל, אפילו הצדיק העליון והקדוש, שכל העניין שלו זה הפשטה, והוא תופס, יש לו מוחין בגדלות, הוא תופס שהקדוש ברוך הוא זה לא מה שאנחנו חושבים, זה משהו אחר לגמרי לגמרי. אף על פי כן, הוא צריך גם את החלק המוחשי הזה, את החלק האישי. צריך לדעת שאפשר לדבר עם השם כמו שמדברים עם חבר טוב. ושהשם פה. הוא כותב בתניה, זה קטע די קשה שמאוד שוברים את הראש איך להסביר אותו בשער הייחוד והאמונה. כתוב שם שהקדוש ברוך הוא למעלה מהמקום ולמעלה מהזמן, ולמרות זאת הוא מתייחד בתוך המקום ובתוך הזמן. את זה אנחנו הולכים ללמוד עכשיו. זה העניין, שלא יישאר לנו רק למעלה מהמקום ולמעלה מהזמן, הוא רק למעלה מכל העולמות. ואז באמת, לנו לא יהיה עירה. יכול להיות שלמישהו יותר גדול כן יהיה עירה, יהיה לו דווקא מזה יותר עירה, אבל לנו לא יהיה מזה עירה. וגם האנשים הגדולים שהוא מתאר כאן, אז הם לא, אז יכול להיות מציאות שבן אדם מרוב הפשטה הוא נכנס למין שכל כזה, הוא נהיה מין פילוסוף אלוקי, כמו שכתבו בימי הביניים. אבל בתכליס, כותב רבי יוסף יאבץ, כותב שהיו הרבה חכמים שהגיע יום מר, הוא היה בדיוק אחרי גירוש ספרד. אז החכמים המירו את כבודם. זאת אומרת, הם המירו את דתם. אז הוא כותב את זה, הוא כותב, המירו את כבודם. ועמי המיר כבודו ללא יועיל. זה הפסוק. והוא כותב, אנשים הפשוטים, הם החזיקו חזק. וזה אחת הסיבות. כי זה נהיה טרנסדנט כזה, לא שייך, לא נוגע. אם כן, לא יהיה לו יראה כלל, מאחר שאינו רואה כלל כבודו יברך. הוא רק יודע את השלילה. על כן צריך שיהיה בן כלול מבחינת תלמיד. להראות לבחינת בן גם כן קצת מההשגה של בחינת תלמיד. אף פעם אסור להפשיט יותר מדי. דהיינו בחינת מלוך על הארץ כבודו כדי שיהיה לו יראה. וכן התלמיד שהשגתו בבחינת מלוך על הארץ כבודו, אצלו יכול לקרוא משהו אחר. זה ילך לכיוון הפוך, אבל זה גם יתבטא ליראה. ואם כן יוכל להתבטא במציאות. אם לא לוקחים בחשבון בכלל את הצמצום, זאת אומרת, אחד שהוא ילמד רק את השולחן ערוך. הוא לא ילמד את, מה כתוב בתחילת העץ חיים. דיברנו על זה הרבה פעמים. הקדוש ברוך הוא עלה ברצונו לברוא את העולם, אז בתחילה היה אור אינסוף ממלא את כל המציאות, והקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם, אז הוא סילק את האור שלו לצדדים, פינה מקום, ואל תוך המקום הזה הוא עיר את האור שלו, והתחילו העולמות להשתלשל עד שנהיה העולם. ובן אדם שמתעלם מזה, הוא לא יודע, הוא לא מכיר כלום. הוא נולד בתוך העולם, הוא רואה עולם שלם. את הקדוש ברוך הוא אי אפשר לראות, אמרו לו, אבל הוא פה. הוא כל הזמן פה. והוא ברא את הכל. אז אם הוא כל הזמן פה, זה מתחיל להיות לו, זה אחד מהשניים. או שהוא יתרגל לזה, אז הוא לא יגיד לו כלום. ואם הוא אחד כזה שלא מתרגל, אז הוא לא יכול לזוז. הקדוש ברוך הוא כל הזמן פה. הקדוש ברוך הוא בעצמו. עכשיו, תת הכרתית, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא בלי השגות. והוא פה, והוא כל הזמן פה, איך אפשר? אבל בשביל זה צריך להגיד לו את הצד השני. מה הצד השני? הצד השני, שאנחנו נמצאים תחת הסתר גדול, ואנחנו לא יכולים להרגיש אותו, ולא יכולים להשיג אותו, וזה בסדר גמור שאנחנו חיים פה בתוך הגוף. אפשר להסביר את זה קצת יותר, בשביל להבין, זה בדיוק ההבדל בין יום חול לשבת. זה משל, המלך מטייל בשוק, אז דרך ארץ אנחנו לא מכירים מלך. יצא דרך ארץ, אז כולם עוזבים את המפסיקים לבנות, מפסיקים למכור, מפסיקים לעבוד, נעמדים, מסתכלים אחרי המלך עד שהוא נעלם. מה יהיה אם המלך מגיע לשוק מחופש? ויש מישהו שיודע שהיום המלך יגיע לשוק מחופש, אז מה, זה כל היום לא יעבוד? ואפילו אם כולם יודעים שהמלך יגיע לשוק מחופש, למה הוא מתחפש? הוא מתחפש כדי לא להפריע לנו. הוא רוצה שנעבוד, רק הוא רוצה לראות איך השוק מתנהל כשהוא איננו. כאילו, כשלא רואים אותו. אז ככה, אז בעצם הניסיון האמיתי זה כשלא יודעים שהיום הוא מבקר. זה הניסיון. זה נקרא לעמוד בניסיון שיש בתנך שמספרים האלוקים ניסה את אברהם. 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו. כל הניסיונות שבני ישראל עברו במשך כל הדורות, אז יש ספרים שכתוב, זה לא כולם מסכימים עם זה, אבל יש ספרים שכתוב שניסיון אמיתי זה שלוקחים לבן אדם את הזיכרון שהשם נמצא לידו. ואז הוא צריך להתחזק למרות שהוא לא זוכר, זאת אומרת, הוא צריך להתנהג יפה למרות שהיום המלך לא מטייל בשוק. למה אני אומר שלא כולם מסכימים עם זה? כי הרי זה לא נכון. כי אסור לשכוח. אסור לשכוח שהשם נמצא פה. אסור לשכוח. המלך מטייל בשוק כל יום, כל היום, מחופש. אז אם המלך מטייל בשוק, אז אני לא אתנהג, אני לא אקלל, אני לא אצעק, אני לא אזרוק פסולת באמצע הרחוב, אני אתנהג כמו בן אדם, אבל אני אמשיך לעבוד. וזה בדיוק ההבדל בין התודעה של שבת לתודעה של יום חול. ביום חול המלך מטייל בשוק מחופש, אז אני יכול לעבוד. בשבת המלך מטייל בשוק, הוא לא מחופש. אז לכן אסור לעשות מלאכה. עכשיו, כאן מה שאנחנו מדברים על אותו אחד שהוא כל ההשגה שלו זה מלוך על הארץ כבודו, הוא צריך להבין שהקדוש ברוך הוא נמצא פה בתחפושת, והתחפושת הזאת היא ברצונו, זה לא איזה קלקול שקרה. אנחנו אמורים לא להרגיש אותו לגמרי, אנחנו אמורים להרגיש חלקית. עכשיו, מה כן ומה לא, זה דבר שצריך להסביר. קודם אמרנו בשם רב חיים מצאנז, שאמר שאם יהודי הוא מזוכח, אז הוא מרגיש שחוץ מהקדוש ברוך הוא אין שום דבר. עכשיו אנחנו אומרים, המלך נמצא בתחפושת. איפה האיזון בין שני הקצוות האלה? ושניהם נכונים. וכל אחד מרגיש ששניהם נכונים. זה לא סתירה בכלל. זה... מה שחסר לנו, חסר לנו על זה את הדוגמה, איך לתת את זה, כי בעולם שלנו אין לנו דוגמה על זה. אבל זה הנכון, הנכון הוא שמצד אחד אנחנו יודעים בידיעה ברורה, בידיעה מוחשית, אם אנחנו נהיה זקים אז נרגיש את זה בלב, שכל מה שאנחנו רואים זה הקדוש ברוך הוא מקרין לנו. זה לא משהו מנותק ממנו. מצד שני, הוא מקרין את הכל, זאת אומרת שהוא המציאות היחידה שעומדת מאחורי הכל, והוא מקרין גם אותנו, אבל הוא רוצה שנתנהג בדרך הטבע. הוא לא רוצה שנצא מהכלים. זה פחות או יותר העניין. ואז הבן אדם לא מתבטל במציאות, אבל מצד שני, יש לו יראה גדולה. יש לו יראה בגלל שהוא יודע שכל מה שיש בא רק ממנו. הוא לא יכול לארץ כבודו. אבל הוא לא עומד לפני המלך בהיכל מלכותו כל הזמן. מה אנחנו עושים עם זה? מה?
בשבת מזכירים את משה רבנו. שזה המערכת תודה של שבת.
כן. כן, ישמח משה מדד חלקו. משה גופה, אז כתוב שאחרי שבני ישראל חטאו, לקחו ממנו מדרגות, ובשבת החזירו לו, הארי הקדוש אומר, שבזה צריך להגיד את הנוסח של ישמח משה, הרי בעצם בסידור הספרדי, לפני האריזה, לא היה כתוב ישמח משה מדד חלקו, הוא נוסח. היה כתוב למשה ציווית על הר סיני, נוסח הרבה יותר קצר, כמו שברמב"ם. והאריזה הכניס את ה... למה? כי כתוב על זה במדרש שכל... אחרי שישראל חטאו, אז נתנו, לקחו ממשה את המדרגות שלו והחזירו רק בשבת. אבל גם המדרגה של יום חול של משה, זה... בכל אופן יש את זה. מה אנחנו יכולים לעשות עם כל זה? מה התפילה שלנו? איך מקיימים את מה שלמדנו עכשיו? לאן אנחנו שייכים? אנחנו דרי מעלה או דרי מטה?
התבודדות.
מה?
התבודדות.
התבודדות. אני שואל, אבל למה אנחנו שייכים? דרי מעלה או דרי מטה? מה?
מטה
עם עליות וירידות. זה לא נכון לגמרי שאנחנו כולנו דרי מטה. זה קודם כל. הקדוש ברוך הוא זרק לנו בדור שלנו גם נשמות גבוהות ינקים. ו... בכלל יכול להיות שבן אדם עושה איזה מעשה טוב והוא זוכה למדרגה יותר עליון, אנחנו לא יודעים, אבל היות שבין כה וכה אנחנו צריכים לחבר את זה, אנחנו צריכים להשתדל שני דברים, גם בתפילות, גם בהתבודדות, וגם לדאוג שישר מזה רושם לכל היום כולו, שברקע תהיה ההשגה של עיין מקום כבודו, שהקדוש ברוך הוא מעל ומעבר, זה צריך להיות ברקע. ובחזית של התודעה צריך להיות מלוך לארץ כבודו. זו העבודה שלנו. לא להפוך. כי אנחנו יותר שייכים לזה. אני חושב שזה פחות או יותר ברור. אפשר להבין את זה. עכשיו כאן מתחיל עוד פרק, עוד עניין. ועל ידי כלליות בן ותלמיד, על ידי זה מישהו איש חי, ואינו ההפך, שקוראים רוע מזל, הוא יכול לקבל בעת האכילה הערת הרצון. כשהוא יושב ואוכל, הוא יכול לקבל השתוקקות להשם יתברך, מהאוכל. אם הוא עשה את העבודה הזאת של התקללות בן ותלמיד, שהוא גם זוכר את המלוך על הארץ כבודו, והוא לא שוכח שהקדוש ברוך הוא בעצם מעל ומעבר, אז האוכל יכול, האוכל של אחד כזה זה כמו קורבן, שמקריבים קורבן, אז מדליקים אש למטה, אבל יורד אש מלמעלה. האש מלמטה היא לא הייתה יכולה לפרנס את המזבח. היו שמים שם כל יום שני גזרי עצים, זה לא הרבה, זה לא גדול. אבל ירדה אש מלמעלה והיא בערה. זה ששמו את השני קרשים האלה כל יום, זה היה רק התערות הדלטטה. זה היה רק השתתפות כאילו. אבל בעצם האש באה מלמעלה. אז אם בן אדם עושה את שלו, את העבודה שלו, תכף נראה מדוע זה בא דווקא בזמן האוכל. אבל אם הוא עושה את זה נכון, אז כשהוא יושב ואוכל, הוא יכול לזכות שהאכילה שלו תהיה יותר כבר מהתפילה. יש בחינה כזאת. אנחנו לא מכירים את זה בכלל, זה נשמע לנו. דהיינו שיעיר לו הרצון בית האכילה, וישתוקק ויחשוף מאוד עליו יתברך ברצון מופלג בלי שום ידיעה. מה פורש בלי שום ידיעה? שלא ידע כלל מה הוא רוצה. השתוקקות כל כך תתפוס אותו, שאפילו לא יכול להגדיר מה הוא רוצה. וזה בחינת, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. בעיתו זה בחינת הערת הרצון עליו. בעיתו זה כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל, כמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה, עתידים צדיקים, שיהיה מחיצתם לפנים ממלאכי השרת. מה פירוש אתה נותן להם את אוכלם בעיתו? הפירוש הפשוט. פותח את ידיך, איך כתוב לפני זה, אין יכול אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. מה הפירוש הפשוט?
בזמן.
ואז למה לא בעת? למה בעיתו? שכל אחד בזמן שלו, מתי שהוא צריך, השם נותן לו את השפע. זאת אומרת שמגיע שפע עליון, והשפע הזה יורד ומשתלשל עד שהוא נכנס אל תוך הזמן, ושם בתוך הזמן הנברא, היצור, אין יכול אליך יסבר לו, זה כולל גם בעלי חיים, זה כולל הכל, גם מלאכים וגם בעלי חיים, גם בני אדם, הכל. אין יכול אליך, ואל תוך הזמן נכנס השפע. למרות שהשפע, ודאי שהשורש של השפע למעלה, הוא למעלה מהזמן. הקדוש ברוך הוא מוריד את השפע ומצמצם אותו שהגיע לכל אחד מה שהוא צריך לקבל, אל תוך הזמן. מה זה הביתו הזה? אז כאן רבי נחמן אומר שהביתו מרמז על עוד משהו, לא רק על זמן, אלא על הרצון. בעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, עתידים צדיקים שיהיה מחיצתם לפנים ממלאכי השרת. ומלאכי השרת ישאלו אותם, ישאלו, כעת יאמר ליעקב, זה הצדיקים, ולישראל, מלאכי השרת ישאלו אותם מה פעל אל. אנחנו לא יודעים, אנחנו מחוץ למחיצה, ואתם בתוך המחיצה, אז תספרו לנו אתם מה פעל אל, למה כתוב כעת, למה שם כתוב כעת, שם זה פחות מובן, זה הרי מדובר על העתיד לבוא. אז זה גם, זה כעת, מה זה? למה כתוב שם כעת? זה הרי לא כעת, זה מדובר על מה שיהיה באחרית הימים. מה זה כעת? למה כתוב שם כעת? אז הכעת שם הוא למעלה מהזמן, אז למה הוא מוזכר מילה של זמן? זה למעלה מהזמן, אפשר להגיד כעת על דבר שיהיה אז. רבי נחמן לומד מזה שגם עכשיו אפשר להגיע, יש שכתוב כעת, זה הכי פשוט. הוא לומד פשוט כמו שלומדים עם ילד. שהיות שכתוב על דבר שיהיה לעתיד לבוא, כתוב כעת, אז זה נותן לנו רמז שלא צריך לחכות לעתיד לבוא. שאם בן אדם יעשה מאמץ מיוחד, אז הוא יוכל עכשיו כבר להשיג את זה. זאת אומרת, זה שכתוב עתידים צדיקים, איך אומר הרב חרל"פ, העולם הבא לא חייב להיות, אני יודע מתי, זה הרגע הבא, זה העולם הבא. עתידים צדיקים, בעוד רגע מי אומר שזה צריך להיות דווקא באחרית הימים. אז כל אחד יכול להגיע, זה הכעת. זה עדיין לא אומר למה זה דווקא באוכל, אבל הוא יכול להיות במקום שהמלאכים יצטרכו לשאול אותו, מה נשמע, כאילו, מה קיבלת? הם לא ישיגו והוא כן ישיג.
דווקא כי הם אוכלים?
אז תכף נראה למה זה דווקא מתי שהוא אוכל. המלאכים הרי לא אוכלים. אם לא אוכלים, הם לא מקבלים את זה. הוא אוכל והוא מקבל את זה. לכאורה זה הפוך. אם הם לא אוכלים, הם יותר זקים. תכף
נראה. איך בעיתו קשור לרצון?
בעיתו קשור לרצון כאן בדרך של גזרה שווה כזאת. כתוב כאן, אתה נותן להם את אוכלם בעיתו, ושם כתוב, כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל, עתידים, הוא עוד לא גמר את הראייה, עתידים צדיקים שיהיו מחיצתם לפנים ממלאכי השרת, יש לך את שם המחיצה של מחיצה זה מבחינת מקיפים, שם המחיצה של השכל. המקיף שיש לנו זה התחום של התחום של ההשגה שאנחנו יכולים להגיע אליה. אם זה ייפתח, יהיה לנו מקיף חדש, אבל כל פעם המקיף זה כאילו תחום הטריטוריה, האופק שלנו. זה המחיצה, והמקיף של הצדיקים יהיה יותר בפנים, יותר גבוה מהמקיף של המלאכים. ולעתיד יהיה מחיצות המקיפים של הצדיקים למעלה ממקיפים של מלאכי השרת, ואז יהיה השגתם בבחינת מה פעל כן. איך כתוב שם? כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל כן. ירצו לשמוע מהם את ההשגה שלהם, שהיא השגה של מה? שהשגה של שלילה, שאנחנו לא יודעים. המלאכים גם ירצו להגיע ללא יודע הזה. וזאת ההערה של בחינת מה, היא בחינת הערת הרצון. הנה, זו התשובה לשאלה שלך. שהוא למעלה מן הכל, והוא מתגלה בעת האכילה. תכף נראה למה. אבל כל פנים, מה בורמת לנו, אם אנחנו בני אדם, אם אנחנו מחברים את המה עם המלוך עול הארץ כבודו, וגורם לנו ההשגה הזאת של מה חמית, מה ראית, מה פשפשת, זאת אומרת, מה זה ההשגה? זה ההשגה כמו שאומרים, אני מרגיש שלא השגתי שום דבר. הגעתי, איך אומר הבעל שם טוב? יש 50 שערי בינה, מהו השער ה-50? עולים עד 49, שמגיעים ל-50, ההשגה היא, אני לא יודע כלום. ושם מגיעים אחרי כל 49, בעצם אני לא יודע כלום. עכשיו מתחילים עוד פעם, אז עכשיו עולים עוד 49 שערים, יותר עליונים. זה עוד קומה, וגם כן בסוף עוד פעם מגיעים שלא יודעים כלום. עכשיו המלאכים לא מגיעים לשם, אז הם משתוקקים לקבל משהו מה לא יודע כלום. והצדיקים שכן מגיעים לשם, יש להם השתוקקות נפלאה, כי הם רואים שהם לא יודעים כלום. אז עד הרבה, זה נותן להם את הדחיפה לחפש עוד.
צריך הרבה בשביל להגיע לביאה.
בדרך כלל זה ככה.
לאכול הרבה.
לא, אחרי זה אם אוכלים אז זה בסדר. אבל
כל מי שהולך בדרך הוא עולה במדרגות האלה, גם אם הוא לא יודע,
יכול להיות שכן, יכול להיות שכן. זה מדרגות בהשגת הנשמה, יכול להיות שלתודעה זה לא מגיע. אבל בכלל מה שאתה אמרת, זאת אומרת, זה נכון שכל שאנחנו יותר קטנים בדעת, אנחנו חושבים שיש לנו יותר השגה. ככל שאנחנו יותר גדולים, דיברנו על זה בריחות פעם. מתי בן אדם יודע שהוא מתקדם? כשפתאום הוא מרגיש שהוא לא יודע שום דבר. יש לפעמים בן אדם שהוא יכול לקחת כמה חודשים, שפתאום הוא מרגיש שהוא לא מבין כלום. הוא גם, הוא יכול לדבר על הכל וזה, ולהסביר, אבל בעצם הוא יודע שהוא לא מבין כלום. זו תחושה מאוד, מאוד מביכה, אבל היא מאוד אמיתית. וכשעוברים את זה, אז מתחילים להבין אחרת לגמרי. וככה זה תמיד. וזה מתגלה בעת האכילה, בבחינת, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו, בעיתו דייקה. בחינת הערת הרצון שהוא בחינת מה? בחינת כעת יאמר ליעקב ולישראל, בחינת מקיפים, שבחינת מה? שבחינת הערת הרצון. למה? דווקא באוכל. אז קצת הסברנו, זה דומה לקורבן. הבן אדם אוכל לשם שמיים, והוא מתלהב לקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא מוריד עליו את האש של מעלה. אבל יכול להיות, יש כאן עוד הסבר בהמשך. מה שמתגלה הערת הרצון בעת האכילה דווקא, פה זה מתחיל להיות קצת יותר מסובך, אני לא יודע אם נגיע להסבר. אבל פה צריך לקחת את זה לאט. דע, כי מי שרוצה לחגור מותניו, להיות מפרנס, ניתן פרנסה להתלויים בו, בן אדם צריך לפרנס, צריך לפרנס משפחה. הוא רוצה להיות מפרנס, הוא צריך שיהיה איש חי. וזה בבחירה. אף אחד לא יכול להגיד, אני... מה? מה זה אומר להיות איש חי? ולא יהיה ההפך שקוראים רוע המזל, כי צריך שיהיה לו קצת ממשלה. הוא צריך לדעת את המקום שלו ולא להיות... בעברית אומרים לא להיות ממושה. להיות מנש, להיות בן אדם. מדוע? כי כל הפרנסה נמשך מהמלכות. כמו שכתוב במלך, זה כתוב על נבוכדנצר, בחלום של נבוכדנצר כתוב, זה בעצם הפתרון של דניאל, הפסוק הזה. אילנה דיחזית, דיחזית, דיחזית. האילן הזה שאתה ראית, דירבה ותקף, ומזון לכל הבי אנטומלכה. האילן הזה שראית בחלום הוא רמז עליך, אתה הוא זה, והאילן הזה היה בו מזון לכל העולם. וככה כתוב מלך ושדה נאבד, יש בזה עריכות שהשפע בא לכל מדינה דרך ראשי המדינה. זה מציאות, ככה זה מתחלק. אחר כך זה יורד, יורד, זה מגיע לכל אחד ואחד. צריך להתפלל שיהיה לנו ראש מדינה ראוי והגון, שהשפע יעבור נקי. ועל כן מי שרוצה לקבל פרנסה, צריך שיהיה לו קצת ממשלה, כדי שיהיה לו איזו שייכות עם המלכות. זה הנקודה, הוא צריך להיות כלי לקבל את המלכות. וצריך שיהיה לו איזו מלכות. למרות שבעיקר הכלי לקבל את המלכות זה לדעת שלא אני המלך, השם הוא המלך. אבל יש גדר, יש הגדרה של עבד מלך מלך. סיפרתי לכם פעם, היה רב בריגה לפני השואה, הנאצים הרגו אותו, קוראו לו רבי רפאל גרמנוביץ', היה דורשן ידוע, והוא שמעתי פעם מישהו שהיה כנראה היה נוהג לשמוע אותו, הוא סיפר בשמו שהוא פעם דרש מה המשמעות של ויגבה ליבו בדרכי השם. מה זה? איפה מצינו שדרכי השם זה הגבהת הלב? ענבה. מה זה ויגבה ליבו בדרכי השם? הוא אמר שהוא יכול לתת איזה משל, הוא אמר שחיילים הולכים ברחוב, היום לא רואים את זה, אבל פעם זה היה ככה, אני זוכר אפילו בזמננו, אנחנו היינו חיילים. עשינו מסעות, אז עברנו בתוך המושבות, עברנו בתוך זכרון יעקב, בתוך פרדס חנה, בתוך... והיו נוחים באמצע רחוב, וכל התנועה השתתקה ברחוב, חיילים הולכים. זה היה בשנים הראשונות של המדינה, אז עוד היה דרך ארץ, היה עוד... מה פירוש? חיילים הולכים, והקפידו עלינו שנלך, וממש כמו בשיעור תסף, ללכת יפה ולשיר, ושכל העיר תשמע אתכם, מה פירוש? חיילים הולכים. בן אדם רגיל, איך הוא הולך? הוא הולך לפי המצב רוח שלו, כן? הוא הולך ככה. לכאורה זה הרי הפוך. החייל הזה הוא החיים שלו לא שווים כלום, הוא הולך להרג לפי פקודה. הוא לא של עצמו. הציפורת לא שייכת לו. והבן אדם האזרח, אז הוא בא לבית לעצמו, אז למה הוא ככה והוא ככה? אז הוא אמר שדווקא בגלל זה, בגלל שהוא לא בא לבית, בגלל שהחייל הוא לא של עצמו, אז כשהוא הולך ברחוב, המלך הולך ברחוב. זה נקרא ויגבה ליבו בדרכי השם. ובבן אדם הפשוט, אז באמת הוא בעצמו הולך ברחוב, אז מה שהוא הוא. המלך כאן גם כן, יהודי צריך לזכור שהוא נציג של המלכות האלוקית. אז מצד אחד זה אומר ביטול גדול, זה אומר שבשעת מלחמה אז הוא הולך על מסירות נפש. אבל אסור לזלזל בו. כי לא מזלזלים בו, זה כמו לקרוא את הדגל. אז זה לא שאני קניתי את הדגל ב-20 שקל, אז הזיקו לי 20 שקל. לקרוא את דגל זה לא לפגוע בי ולא ב-20 שקל. אז בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, יש כאן עניין, יהודי צריך לשמור על הכבוד של היהדות, על הכבוד של ה... כמו שתלמיד חכם מצווה לשמור על כבוד התורה, כל יהודי מצווה, אנא, אל תזלזלו בי. ומה הקריטריון, איך יודעים אם זה באמת בגלל זה, או שזה בגלל גאווה פשוטה, או בגלל רגישות יתר? אז יש קריטריון פשוט. אם הייתי רואה שעושים את אותו דבר למישהו אחר, אם זה היה כואב לי, סימן שגם אצלי זה כואב לי בגלל האמת. אם זה כואב לי רק שעושים לי את זה, אז זה לא אמת. אז שמה להפך, שמה צריך להיות, כמו שלמדנו פעם בתורה ו', וישמע בזיונו וידום וישתו. יש גם עבודה כזאת. ראשית חוכמה מדבר על זה. זה לא מזיק. לשמוע ביזיונות זה לא מזיק. כבוד יכול להזיק. ביזיונות אף פעם לא מזיק. מצד שני, אם זה ביזיון כזה, שאם היו עושים את זה לחבר שלי, הייתי נעמד לדרוש את הזכויות שלו, אז שם גם על עצמי אני צריך לדרוש את הזכויות. לא צריך להיות מין, לא יודע, כלום. מה? סמורטות, בדיוק. חיפשתי את המילה כל הזמן. לא צריך להיות סמורטות. יהודי לא צריך להיות סמורטות. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהודי יראה כמו סמורטות. וזה שצריך להיות בטל הקדוש ברוך הוא, אז להפך. זה צריך לשאת את התפקיד הזה בכבוד. הגאווה הכי גדולה שלנו, שאנחנו שמים את הכבוד שלנו בצד ועובדים את השם. אבל לזלזל אחד בשני, מזה אפשר גם להבין את גודל הפגן של לזלזל במישהו אחר. הרבה פעמים אנחנו נחמדים, אנחנו לא מזלזלים באף אחד, אבל בתוך המשפחה אנחנו מזלזלים מאוד אחד לשני. אז בגלל שאתה משפחה שלי, אז מותר לי לזלזל בך? מה קרה? אם הייתי בן אדם זר, זה לא היה מקובל לכל הדעות להגיד לי ביטוי כזה. לבן זוג, או לילד, או לאבא, מכל הכיוונים זה הולך, אז אפשר להגיד, נו כבר די, כאילו, לבן אדם זר מתנהגים יפה, מה ההבדל, לא מגיע אימו, להפך, להפך. אז, אבל על כל פנים, בן אדם צריך לדעת שהוא צריך להיות איש חי. אחרת הוא לא יכול להביא פרנסה, אחרת הוא לא יכול להיות כלי למלכות.
של ביטול המציאות שלו, ביטול היש.
כן, זה לא נוגע, זה הכבוד של היהדות. זה כמו שמישהו, תראה מישהו נותן יריקה על ארון קודש. ואתה תוריד לו סתירת נפי. בוא נגיד, לצורך הוויכוח, כמו שאומרים. לא יודע אם זה ראוי או לא ראוי, אבל ספונטני. נגיד שאתה, אפשר, יבוא מישהו ויקטרג, שבעצם התכוונת, למה הוא עשה את זה בנוכחותי? אבל זה לא נכון. אם היית רואה את זה דרך סדק, היית מתפעל בדיוק אותו דבר. אז זה לא קשור. כמו שמשה הרג את המצרי. הוא יקע את האח שלו. עוד יותר, לפעמים אנחנו מזלזלים במישהו כי אין לו פרנסה. והוא לא, לא כל אחד יודע מה שכתוב פה. אז מזלזלים אותו, אז הוא עוד יותר, מתקפל עוד יותר, הוא עוד, אז הוא עוד, אז הוא פחות יכול להביא פרנסה. בהפך. ועל אני שמבקש צדקה, שמי שנותן לו צדקה מתברך בשבע ברכות. מי שמעודד אותו מתברך ב-13 ברכות. זה חשוב גם איך מתייחסים לבן אדם. איפה זה מרומז? זה מרומז בתנך, כתוב שבועז אמר לרות, בועז אמר לרות, לעת האוכל גושי הלום. וחזל דרשו אין הלום אלא מלכות. הוא רמז לה, הוא ניבא ולא ידע מה ניבא, שממנה תצא מלכות בדוד אחרי כך וכך דורות. כי צריך שיהיה לממשלה בחינת מלכות לעת האוכל. לעת האוכל גושי הלום, אין הלום אלא מלכות. הלום זה שהכתר מלכות הולם אותו. כתוב בחז"ל שהיה סימן מי ראוי למלוכה ומי לא, היה כתר שעבר בירושה, ואם הכתר לא התאים, סימן של בן אדם, זה היה איזה נס כזה, שאם מישהו היה ראוי אז הכתר היה מסתדר לפי הראש, ואם לא אז הכתר לא היה מתאים. אז הלום זה לא רק הלום, בעצם הולם והלום, המילה הולם היא בכלל מילה, הולם זה גם לתת מכה, והולם זה מתאים, והלום זה פה, אבל יש לכולם נקודה משותפת. זאת אומרת, הדבר המדויק במקום הנכון, וזה המלכות, כי צריך שיהיה לממשלה בחינת מלכות לעת האוכל, כי על ידי זה נמשך הפרנסה כנ"ל. למה כתוב לעת האוכל? כי על ידי זה נמשך הפרנסה. עכשיו, אחר כך בהמשך אנחנו נראה את ההסבר הקבלי, אז למרבית הפלא, עם ההסבר הקבלי נבין קצת יותר את כל הרמזים שהוא מדבר פה. ככה ישר מהפסוקים לא כל כך מבינים את זה, זה נראה לנו מאוד רחוק. מה השייכות? ועל כן, כשהבעל חוגר מותניו נגד אשתו, הוא מחייב עצמו לפרנסה, כמו שכתוב בכתובה, וענה אפלח ואוקיר ואיזון, אז נותנים לו קצת ממשלה, כדי שיוכל לפרנס אותה, כמו שכתוב, הוא ימשול בך. כי על ידי הממשלה יכול להמשיך הפרנסה כנ"ל. הוא מושל בה לטובתה, כי אחרת לא יהיה לה פרנסה ממנו. זה דבר פלא, אנשים לא קולטים את זה. וכן כל השרים, כל מי שצריך לתת פרנסה יותר לאנשים רבים התלויים בו. עד עכשיו הוא מדבר על המישור האישי, אבל במישור הכללי. בנאדם שהוא ממונה, אני יודע, מישהו ממונה על משרד ממשלתי, או על מוסדות, על כל מיני, על פרויקטים גדולים. הוא צריך שיהיה לו יותר ממשלה, כדי שיוכל להמשיך הפרנסה על ידי המלכות. זאת אומרת, זה אנחנו רואים שיש הבדלים בין בני אדם במידת הממשלה שלהם, בכישרון ההנהגה שלהם, בחריזמה, יש הבדלים. מה שכתוב כאן, כאן כתוב דבר מעניין, שהוא מדבר הרבה על ממשלה בכל מיני הזדמנויות, והוא לא אומר את זה. הוא אומר שאפשר לשמוע על הקול של הבן אדם, איזה סוג ממשלה יש לו, כל מיני, אבל הוא לא אומר צריך שיהיה לך ממשלה. זה לא כתוב באף מקום, פה זה כתוב. זאת אומרת שזה ניתן לבחירה שלנו. וזה פלא. כי בדרך כלל, איך שאנחנו רואים, כשאנחנו מאבחינים פסיכולוגית בן אדם, אנחנו מקטלגים אותו, הוא טוב, הוא יהיה טוב בלימודים. הוא יהיה טוב ללמד, הוא יהיה טוב, הוא יהיה גנרל טוב, הוא יהיה ככה טוב, הוא יהיה... אז אנחנו מקטלגים, ובידיש אומרים, מה זה ביצוזים, מה זה יצוזים יציק. כמו שבגיל 7 ככה אתה בגיל 70. וזה לא נכון. כי יש לאדם בחירה והוא כן יכול להתפתח. ודאי שיש קווי אופי, יש קווי אופי מוגדרים שבתוך שני הקווים המקבילים האלה, אבל בתוך זה יש מספיק רווח שבן אדם יכול לזוז לכאן או לכאן. יש שם סקאלה. בתוך האופי שלנו יש סקאלה. ובסקאלה של כל אחד יש איזשהו כישרון של מנהיגות. ויש לפעמים מישהו שבתחילת הדרך, אני יכול להעיד שראיתי כמה כאלה. התעסקתי הרבה עם בני נוער. אז ראיתי כמה מקרים כאלה שבן אדם התחיל והיה ממש סמרטוט גמור. והוא נהיה בן אדם. הוא נהיה בן אדם עם חריזמה, לא סתם. הוא עבד על עצמו. הוא בלי חוכמות. עם מסילת ישרים, עם להגיד תהילים, הוא ידע את החיסרון שלו, עבד על עצמו וזהו. יש דברים כאלה, וזה מחייב את כולנו. אם יש אחד שיכל לשבור את הסטיגמה הזאת, סימן שכל אחד יכול. סימן שכבר אי אפשר להגיד שאי אפשר. אם יש רק אחד שכן היה אפשר, אז כבר אי אפשר להגיד שאי אפשר. אז אפילו אם זה רק ספק, אז תנסה לפחות. מה אתה מפסיד? מקסימום תגיד ניסיתי ולא הצלחתי. אבל צריך לנסות. וזה, העיקר העניין זה מתבטא לא בין אדם לחברו. עיקר העניין מתבטא בשניים. קודם כל זה מתבטא בין אדם לעצמו. כי אם הוא סמרטוט, אז הוא נכשל בכל איך אומרים, הוא נופל מכל המדרגות, הוא נכשל בכל האיסורים. בן אדם שהוא סמרטוט. וקודם כל בן אדם צריך לדעת, עבד מלך מלך. אני עבד של השם יתברך, אז אני מלך. אני מייצג את המלכות. אני שגריר של הקדוש ברוך הוא. וכמו שכתוב, כי אם אסדונג מפני אש יבדו רשעים מפני אלוקים, אז זה אמור על האלוקים, זה אמור גם עליי. איפה שאני מגיע, אז כל הקליפות צריכים להינמס, כי אם אסדונג מפני אש. אם בן אדם מסתכל ככה, אז הוא לא יפול לא לכעס, ולא לעצבנות, ולא למרירות, ולא לכל הזה, כי מה פירוש? המלך הגיע. יש אור. אבל הוא צריך להחזיק את זה בראש, בלי גאווה. זה הבדל דק. הבדל דק. כן, ואף על... אוקיי, גם עם זה צריך לדעת לא ללכת עד הסוף. לא להפוך להיות אדיש. טוב, כאן מתחיל עוד עניין, וכאן צריך הרבה להסביר, ואז רטרואקטיבית נבין את מה שלמדנו היום. אבל עכשיו להתחיל, זה כבר לא כדאי. אז נשאיר את זה פה.
אמרת שיש שתי בחינות בינו לבין עצמו.
מה?
אמרת שיש שתי בחינות. אחת בינו לבין עצמו.
כן.
ואז לא הגעת לשנייה.
השנייה זה בציבור. בציבוריות לא דווקא בין אנשים אחד על אחד, אלא כל אחד מאיתנו מתחכך לציבור. נכון? אז שם צריך להיות כמו מלך. לא לשעבד את כולם. אבל לדעת... לדעת שאנחנו שגרירים של הקדושה. לעמוד עם התקיפות. בתורה זה כתוב, ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה. טוב. אני שנצליח לעמוד במה שלמדנו עד עכשיו.
ערב טוב לכולם, 10 שקלים כל אחד, מבקר
ולעבר. מה אתה פעם שיש את הסעור ו...